צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, 4 דקות אחרי 12, בקצב היום, תוכנית המוזיקה היהודית שלנו, ובמהדורת בין המצרים, מוזיקה ווקלית, כמה שאפשר לקרוא לזה מוזיקה, כן, אבל שירה ווקלית, שקטה, באווירת הימים הללו, ימים של אבל, אבל גם בנתונים הללו אנחנו נשתדל כמה שאפשר להכניס אתכם לקצב היום. יהיו לנו גם פינות מעניינות ומעשירות לימים הללו. נאמר תודה רבה למוטי קופפר, אברהם ישחקוב, שימי ברוורמן, אלי מימונסי וכל החברים שעוזרים לנו כאן, צוות התוכנית המופלא שלנו. יעקב בלוך רוצה לאחל לכם האזנה טובה, פותחים עם אפי פוטולסקי שמחדש את שירו של קובי ברומר, כמה טוב השם. האזנה טובה.
כמה טוב השם, גם ביום שקצת לא נוח, הכל נזרם אליה לברוח, רק נפתח את העיניים ותראה כמה טוב השם. מאחורי כל גל החום אל וכל ענן נמצאת השמש את העיר חדש מבני השן. היי יהודי, אל תשכח את הבן של מלך שמלווה אותך לאורך כל הדרך, נרים את הראש של ריבונו של עולם, נצעק איתי ביחד כל הילד כולם. כמה טוב השם, כמה טוב השם, כמה טוב השם. וכל פחד תמיד נזכור שכשאנחנו יחד כל מר יהפוך למתוק, כל בכי יתהפך לצחוק. ידעתם, וגם אם העולם סוגר עליך ואתה נחסם, אתה נחנק, תרים את הראש אל השמיים בן אדם, ומכל הלב תצעק כמה טוב השם, כמה טוב השם.
Habet mi shamayim rei ובקוית כפן זויס וחנוע שנותו ימינה
של מרדכי בן דוד במקור הבית, הלחן כמובן של רבי אל פלאי. אנחנו בימי בין המיצרים, כמו שאתם יודעים, ובמיוחד לימים הללו, הבאנו לכם פינות מרתקות, כמו למשל הפינה הזאת של הרב דוד ברוורמן, פינה מיוחדת, סדרה של פינות מיוחדות ימי בין המיצרים. בבקשה.
שלום לכם למאזיני בקצב היום. אנו נמצאים בימי בין המיצרים, כש-17 בתמוז כבר מאחורינו. חשבנו, ציפינו, אולי לא ציפינו מספיק, כנראה שגם לא ביקשנו מספיק, אבל עדיין שוב אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. מיצרים זה מלשון מן המיצר, מן המיצר קראתי חיה. אנו מבקשים לצאת מתוך המיצר. הימים הללו הם ימים מאוד מיוחדים, כי הם מיוחדים מצד אחד, כשכתוב כל רודפיה יסגוע בין המצרים, כלומר ימים מורכבים, אולי אפילו אפשר לומר מסוכנים, לא כדאי לקחת סיכונים בימים האלו, כפי שכתוב בספרים הקדושים, כך שהימים האלה הם ימים לא פשוטים, מורכבים מאוד, אבל מצד שני, אומרים בעלי החסידות, כל רודפי קה, כל מי שרודף את הקדוש ברוך הוא, השיגו בין המצרים, הוא יכול להשיג השגות רוחניות בימי בין המצרים. כלומר, כפי שאמרנו, הימים האלו ימים מורכבים, האחד אינו סותר את השני. מצד אחד, ימים מורכבים, כתוב כל רוטפיה הישיגוע בין המצרים. ימים מורכבים, ימים לא פשוטים, ימים שאסור לקחת בהם סיכונים, אבל מאידך כתוב כל רוטפי קה הישיגוע בין המצרים, מלמדים בעלי החסידות שבימים האלו יש דווקא יכולת להשיג השגות רוחניות ומעלות רוחניות דווקא בימים האלו. ומדוע דווקא בימים האלו? אז כתוב בחזל כך, שבימים שמזכירים את בית המקדש, בימים האלו שאנחנו לוקחים את נושא בית המקדש, את נושא החורבן והציפייה לבניין בית המקדש, והופכים אותו לנושא מרכזי, זה זמן שבו יורד שפע גדול בעולם. כי אנחנו אומרים את זה בפסוק, אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי אם לא אזכרכי. אבל אומרים את זה, אבל לא בדיוק חיים לפי זה. כי במשך השנה, מבלי לשים לב, כל אחד ואחד עסוק בעניינו שלו, ושוכח את הבעיה הלכת, הכללית של כלל ישראל, כפי שהיה אומר חפץ חיים, הוא היה אומר, הרי בני אדם בתפילת ה-18 מבקשים בקשות, בעיקר בברכות שנוגעות אליהם. מי שזקוק להצליח בבחינה, או רוצה להצליח בלימודים, אז מכוון בתחונן. מי שמרגיש שיש לו ערימה של קופה של שרצים וחטאים, מבקש סליחה, בהסלח לנו, מבקש סיוע, בהשיבנו, אבינו לתורתך. אז זקוק לרפואה, מבקש ברפאינו וכן הלאה הדרך. אבל כמה באמת מתחננים ומבקשים על לירושלים עירך ברחמים תשוב, את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, ותחזן עינינו בשובך לציון, וכן הלאה דרך ראינה ועוניינו. אנחנו מרגישים שזה כביכול לא בדיוק הבעיה שלנו. אומר החפץ חיים, שוטים שכמותכם, הלא ברגע שיבנה בית המקדש, והקדוש ברוך הוא יקבץ את הגלויות, אז השפע ירד לעולם, לא יהיו חולים בבתי חולים, בתי חולים יתרקנו לגמרי מהחולים, וישארו שם רק יולדות. בתי הסוהר יתרוקנו, הפשע יעלה מהעולם, העולם יבוא על תיקונו, יהיה ברכה בעולם, ירד שפע גדול בעולם, העולם יגיע לתיקונו, החילוניות תיעלם לחלוטין, בתי משפט יהפכו להיות לבתי דין של דין תורה, הבית משפט העליון זה יהיה בית הדין הרבני העליון, הכנסת תהפך להיות בית כנסת, עתידים בתי קרקסאות שבבבל להפוך להיות בתי מדרשות. אז בטח הבתי קרקסאות, בטח בכל האולמות האלו שיש שם את כל הריקנות שבעולם, יהפכו להיות בתי מדרש. ברחובות תל אביב ובחיפה ובכל מקום תהיה שם הצניות והקדושה והטהרה. וכשיקרה הדבר הזה, ובעזרת השם זה יקרה, לא יהיו צרות. לכן אומר החפץ חיים, אם נכוון בירושלים עירך ברחמים תשוב, אם נבקש, אם נתחנן, אם יבכה, אם נזיל דמעה על ירושלים עירך, אם נזכיר, נהפוך את ירושלים, את בניין בית המקדש, לפחות בימים האלו של ימי בין המצרים, לנושא מרכזי ביותר, אז נוכל להביא את הגאולה בעזרת השם. לכן כשאנחנו עומדים בפתחם של ימי בין המצרים, עלינו לתת את הדעת מה עלינו לעשות כדי שבית המקדש ייבנה. כפי שכותב המסילת ישרים, הרמח"ל במסילת ישרים, שאל יאמר האדם, מי אני ומה אני שאני מבקש על בית המקדש? הלוואי שאני אתקן נקודה אחת שאני צריך לתקן בהתנהגות היומיומית שלי, אז בית המקדש? אומר המסילת ישרים, זה לא נכון. כל יהודי ויהודי, באיזה מצב שהוא נמצא, זה לא משנה באיזה מצב שהוא נמצא, לא משנה באיזה שפל רוחני הוא נמצא, עליו לבקש את בניין בית המקדש, את גילוי שכינתו התברך, את היציאה מהגלות. כלומר, יש כאן גם סור מרע וגם עשה טוב, לצאת מהגלות, לצאת מכל הצרות של הגלות, לקבץ נדחי עמו ישראל בכל כנפות תבל, ולבנות את בית המקדש. ולבנות את בית המקדש, על זה צריכים לבקש בימים האלו. ולכן, כל יהודי ויהודי, לאחר 120, ישאל אותו הקדוש ברוך הוא שלוש שאלות. ועל שלושת השאלות האלו יצטרך להשיב תשובות מלאות ומספקות. ישאל אותו הקדוש ברוך הוא, האם קבעת עיתים לתורה? כלומר, האם שמעת שיעורי תורה? האם היה לך קביעות עיתים לתורה, לקבוע עיתים לתורה? לא מדי פעם. לימוד תורה יומיומי, שאתה לא מפספס אותו. שאלה שנייה שישאלו אותו, האם נסעת ונתת באמונה? נסעת ונתת באמונה זה לא רק בביזנס, זה כל מה שקשור לבן אדם לחברו. על זה הוא צריך להשיב תשובות מלאות ומספקות. והשאלה השלישית, האם ציפית לישועה? ציפית לישועה זאת שאלה שהיא באמת לא פשוטה, כי מי מצפה לישועה? רק אדם שזקוק לה. אבל מי שלא זקוק לה, מה פתאום שיצפה לישועה? אומר, טוב לב שאני נמצא היום. אבל זאת בדיוק הבעיה, שאדם טוב לו שהוא נמצא היום. כי אם אדם התרגל לגלות, זאת הבעיה הכי קשה שיש. לזה קוראים הסתגלות. אז שמעתי את זה מהרב ישי וליס. הסתגלות זה להסתגל לגלות. אסור לנו להסתגל לגלות. זה החורבן הכי גדול, שאנחנו, טוב לנו איפה שאנחנו נמצאים. אדם שנמצא בבית כלא, כל עוד הוא מצפה לצאת מהבית כלא, כל עוד הוא מבין שהחיים שלו בבית כלא הם לא חיים נכונים, והוא נמצא כאן בלית ברירה, עד יש לו סיכוי להיוושע. אבל ביום שבו הוא מרגיש שהכלא זה ביתו, זה אסון שלו, גמרנו. פה הוא איבד את התקווה, הוא איבד גם את היכולת לחזור להתנהגות האנושית שנמצאת מחוץ לבית הכלא. עלינו לזכור שאנו בגלות, אנו בגלות, בגלות קשה מאוד ולא פשוטה, והסוף של הגלות, כפי שכתוב בחז"ל, זה החלק הקשה ביותר שיש, המורכב יותר שיש. וכפי שלמדונו רבותינו, זכרונם לברכה, ויבדלו לחיים טובים, רבותינו של היום, שאנחנו נמצאים ממש, ממש, ממש בפתחה של הגאולה. והרגעים האלו דורשים כל אחד מאיתנו, היכן שאתה נמצא, לבקש יציאה מגלות ולבקש את בניין בית המקדש. וכאן, כשאדם מבקש, זה לא מספיק רק לבקש. אדם צריך לעשות משהו. חז"ל מלמדים אותנו שיש סדרה של פעולות מעבר לתפילות שאדם צריך לפעול כדי לגרום לכך שהקדוש ברוך הוא ירצה להשרות את שכינתו עוד השנה תשעיני בעזרת השם. זה תלוי בנו, זה תלוי בכל אחד מאיתנו. חז"ל מלמדים אותנו את זה. אנחנו רוצים בעזרת השם, בסייעת לדשמיא, בסדרה של המפגשים הקצרים האלה, לנסות לגעת בפעולות מעשיות שהם יגרמו בכך שבעזרת השם יהיה לנו שותפות בבניין בית המקדש, שנוכל לומר לאחר 120, לומר ריבונו של עולם, אנחנו עשינו את שלנו, יש לנו חלק בבניין בית המקדש, כפי שאנחנו אומרים את זה, גם שנאמר בחז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. מה זה זוכה? כל כך הרבה אנשים במשך 2000 שנות גלות התאבלו על ירושלים ועדיין לא זכו. פה כתוב, לא כתוב יזכה, כתוב זוכה. אלא התשובה היא כזאת, אם אתה זוכה להתאבל על ירושלים, אתה כבר חלק מבניין בית המקדש. אתה שייך לעולם הנצח, והנשמה שלך נמצאת כאן בבניין בית המקדש. וכשבית המקדש ייבנה, כך כתוב בחז"ל, אתה תראה את החלק שלך בבניין בית המקדש. כי בית המקדש נבנה מפעולות וממעשים ומתפילות של המצפים לישועה לאורך כל הדורות. וכשבית המקדש ייבנה, הקדוש ברוך הוא יגאל את עם ישראל ויראה לכל אלה שיתאבלו על בית המקדש, יראה להם את בית המקדש, כפי שכותב הריטב"א, מגדולי הראשונים, הוא כותב כך, שכאשר משיח צדקנו יגיע, אז יתרחשו שני שלבים של תחיית המתים. השלב הראשוני, הקדוש ברוך הוא יפעל ויקים את המתים לתחייה, רק את אלו שיתאבלו על בית המקדש. כך כותב הריטב"א, שרק אלו שיתאבלו על בית המקדש הם אלו שיזכו לראות את בניין בית המקדש. זאת אומרת, עוד לפני שבית המקדש נבנה, יש שלב ראשוני של תחיית המתים של אלה שיתאבלו על ירושלים, והם יראו איך שבית המקדש יורד משמיים, יורד משמיים בית המקדש, הם יראו את זה ביניהם, שהתפילות שלהם לא הלכו לשווא, אלא הצטברו והצטרפו, ובית המקדש ירד משמיים. לאחר מכן, בשלב הרבה יותר מאוחר, יהיה תחיית המתים לאלה שלא זכו לבקש את בניין בית המקדש. ולכן כשיושבים שבעה לא עלינו, אומרים לאבלים, המקום מנחם אתכם בתוך שער אבלי ציון ירושלים, ולא תוסיפו לדאבה עוד. הרי הרבה שואלים, מה מכניסים פה את אבלי ציון וירושלים? כעת הוא יושב שבעה על אמא או על אבא, אז מה אתה מכניס לו עכשיו את ירושלים? אז אומר הריטב"א, הוא אומר כך, אם אתה כבר יושב שבעה, אם אתה כבר בוכה, אז תצרף גם את בניין בית המקדש לאבל שלך, מהאבל האישי, לאבל הקולקטיבי, לציפייה הקולקטיבית, ואז תזכה בעזרת השם לראות את בניין בית המקדש. לכן אומרים לו, תנצל את ההזדמנות שאתה כבר בין כך בצער, תצטרף לצער הכולל של חורבן העיר, חורבן ירושלים, הצער של הגלות, ואז תזכה בעזרת השם לראות את בניין בית המקדש. בעזרת השם, החל ממחר, אנחנו נתחיל לדבר על פעולות מעשיות כתוב בחז"ל שיגרמו לכך שבית המקדש ייבנה.
תודה רבה לרב דוד ברוורמן על הדברים המיוחדים והמחזקים. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת קצרה, מיד חוזרים בקצב היום.
בקצב היום, בקצב היום. זוכה, הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם. ואומנם האיש הזוכה, הזוכה לידיעת התורה, הוא הולך בין אנשים ונדמה כבן אדם.
דמרי עם שירו של אלי הרצליך מלאך. 29 דקות אחרי 12 בקצב היום, מהדורת בין המצרים. הנה יוסי גרין עם הקלט יידיש נחס. מים רבים לא יוכלו לחבות את האהבה.
מים רבים לא יכלי לך בויס, לא ילך בויס איזו אהבו. מים רבים לא יכלי לך בויס, לא ילך בויס איזו אהבו. מים רבים לא יכלי לך בויס,
תמיד מחוברים, גם כשחושבים רחוקים. דבר אחד, אנחנו שהוא מסתיר והפנימי רואה מאחורי העננים ששום דבר לא השתנה. דבר אחד אנחנו אתה תמיד לידי.
איזה שיר מדהים, גם בווקלי, דוד זגה קוראים לו, וסינגל מקורי שלו, כמובן בגרסה הווקלית חוזר אל האמת. יוצאים להפסקה קצרה, מיד חוזרים.
בקצב היום, בקצב היום. כשם שאוני אומרים, אומרים לפונכו, שירו, שירו, בואי במזה. כך כסכלו אימן, לפונכו, שירו, בואי שירו, לאוי לא מבו. כשם שאוני אומרים, אומרים לפונכו, שירו, שירו, בואי למזה. כך אסכלו אימן, אימן לפונכו, שירו, אוי שירו, לאוי לא מבו. כשם שאוני אומרים, אומרים לפונכו, שירו, שירו, בואי למזה. כך אסכלו אימן, לא אימן לפונכו, שירו, שירו, לאוי לא מבו. כשם שיוני אומרים, אומרים לפונכו, שירו, שירו, בואי למסן. כך אסכן לא אימן לפונכו, שירו, שירו, לבואי למבו, שירו, בואי למסן, שירו, לאוי למבו, שירו, אוי לא מזה, שירו אוי לא מהו.
כשם שיוני אמרים לפונכו, שירו, שירו, בואו אוי לא מזה. כך יזכל אוי מה, אוי מה לפונכו, שירו, אוי שירו, לא אוי לא מהו.
אוי, כשם שיוני אמרים, אומרים לפונכו, שירו, שירו, בואי למזה. כך אסכן לא נימן, לא אימן לפונכו, שירו, שירו, לא בואי למבוק. שירו, אוי לא מזה, שירו, אוי לא מבו, שירו, אוי לא מזה.
לוי פלקוביץ', גם לו יש גרסה ווקלית, זה השיר הזה שנקרא שירה. וזה הזמן לפינה נוספת לימי בין המצרים, פינה מיוחדת של הרב אברהם סגל, בבקשה.
שלום, מאזינים יקרים, פה איתכם אברהם סגל, ואנחנו עם פינה חדשה, פינת החינוך, ודווקא הפעם נתעסק בענייני דיומה, בעניינים של מידות בין אדם לחברו, שבעצם מטרת הבריאה זה כל העניין של דרך ארץ קודמה לתורה, הנושא של עשיית חסד, עולם חסד ייבנה. ודווקא בימים האלה, שימים של בין המצרים, זה בדיוק מתאים לעבוד על המידות, לחזק את העניינים של בין אדם לחברו. אז בדיוק אנחנו נתעסק בסוגיה הזאת, לשפר את המידות, לחנך את עצמנו ואת ילדינו, ושיהיה לנו סייעתא דשמיא בעזרת השם, שנרווה נחת מעצמנו, מהילדים, ושהקדוש ברוך הוא ירווה נחת מכולנו. אומרים בשם איזה רבנית חכמה, שהיא אמרה פעם שכל הקיץ הוא מאוד קצר, סך הכל עניין של כמה שבועות. היא אמרה כך, שימו לב, שבע שבועות סופרים, זו הכוונה ספירת העומר, שלוש שבועות בוכים, הכוונה ימי הבין המצרים, זה ימים של בכי ואבל, וארבע שבועות תוקים, הכוונה חודש אלול, תוקעים בשופר. זה עובר מאוד מהר. אנחנו נמצאים כרגע בימי הבין המצרים, בשלושת השבועות, הזמן של הבכי, זמן של האבל, שלא יכולים לשמוע מוזיקה, לא יכולים לרקוד בחתונות, אנחנו מתאבלים על חורבן בית המקדש, וחזל אומרים, באיכה כל רודפר השיגו בין המצרים, הימים האלה נקרים ימי בין המצרים, כי כל הדורות, כל מי שרדף את כלל ישראל וצייר אותם, השיג אותם דווקא בימים האלה של ימי הבין המצרים. גם חורבן בית המקדש הראשון והשני נחרבו בימים האלה בתשע באב. אז לכן מה יותר מתאים להתעסק בחוויה מתקנת, על אהבת חינם, על עבודת המידות, בעניינים שבין אדם לחברו, על שלום, כבוד הבריות, אחדות, כדי שהדברים האלה באמת יהיה סוג חוויה מתקנת, לזכות לבניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אז ננסה בסייעתא דשמיא לקחת מידות מרכזיות בבין אדם לחברו, ננסה ללמד איך לחנך את עצמנו ואת ילדינו למידות יותר טובות בימים האלה, ואולי בזכות זה הקדוש ברוך הוא יעורר רחמים ויבנה לנו את בית המקדש עם הישועה שלמה במהרה בימינו, אמן. אם אנחנו נסתכל על העניין של חורבן הבית, בעצם היה שתי בתי מקדש, בית מקדש הראשון נחרב על עבירות חמורים, על עבודה זרה, גילויות ושפיכות דמים. אבל אחר כך הוא נבנה אחרי 70 שנה. אבל בית מקדש השני כתוב בחזר שנחרב על שנאת חינם. והחפץ חיים מסביר שרואים שהעניין הזה יותר חמור, כי זה לא נבנה עדיין, כבר 2000 שנה ואנחנו עדיין בגלות. סימן ששנאת חינם עדיין רוקד בינינו. ולכן זה הנושא שאנחנו צריכים להתעסק בימים האלה, לחנך את עצמנו בנושאים האלה, ובו אנחנו ננסה לראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר את המידות שלנו ושילדים שלנו, כדי להבין נחת רוח לבורא עולם ולעורר רחמים, כדי שיבנה בית המקדש בקרוב. אני הייתי רוצה להתחיל עם הסיפור שהגמרא מספרת במסכת גיטין, הגמרא הידועה שמספרת על למה נחרב בית המקדש. כתוב על סיפור שיהודי שקראו לו, שהיה לו חבר שקראו לו קמצא, היה לו חבר שהוא מאוד אהב אותו קראו לו קמצא, והיה לו שונא שקראו לו בר קמצא. הסיפור מאוד מפורסם, אז נקצר בסיפור, אבל כדאי להבין את העומק כאן, אני אספר את התמצות. היהודי הזה שלח שליח להזמין את החבר שלו קמצא, אבל בטעות הוא לא הקשיב טוב וחשב שהוא אמר לו בר קמצא, הזמין את השונא בר קמצא לסעודה, וכשהגיע בעל הבית ראה, הוא גירש אותו בבושת פנים, וכמובן היהודי מאוד נעלב וכעס, והוא החליט למקום על זה שהחכמים ישבו ולא מכרו, סימן שנוח להם בבושות שהוא סבל, ולכן הוא החליט לנקום ולשין לקיסר שהיהודים מורדו בו. כדי להוכיח את זה הוא אמר שישלח קורבן משובח, זה היה העגל הטילס, אומרת הגמרא, העגל הכי משובח, השלישי לבטן אמו, וכדי שיראה שכלל ישראל לא יקריב את הקורבן, הוא חבל בה, עשה מום כדי שלא יוכלו להקריב, אבל הוא עשה את זה מתוחכם, הוא עשה מום במקום של לגויים זה לא נקרא מום, כי גם גויים מקריבים קורבנות, אבל אצלם מום זה רק שחסר עבר, אבל אצל יהודים זה הרבה יותר מקפידים, ולכן יש מומים שאצל יהודים זה נחשב מום ואי אפשר להקריב, אצל גויים זה לא נחשב. מספרת הגמרא, עושה מום בניב שבשפתיים ובמקום של השפתיים, או יש עוד דעה בדוקין שבעין, זה מקום בעין, זה מקום, מספרת הגמרא, של גוי זה לא נחשב מום, אבל כלל ישראל נחשב מום. ואז הוא ידע שהרי הקיסר לא יבין למה לא יקריבו, והוא יראה בזה מרידה, וכלל ישראל לא יוכלו להקריב, ואז הוא ינקום בהם. אז מה קרה? אז חכמים קיבלו את הקורבן, השליחות של הקיסר, היו כאלה שחשבו שצריכים להקריב את זה, מפני שלום מלכות, שלא יבזו את המלכות, אבל החכמים החליטו שלא יצא תקלה, בעקבות כך הם יקריבו, כדי שלא יצא תקלה, שיגידו מותר להקריב קורבנות עם מומים, אז לכן החליטו שלא להקריב. ואז חשבו, אבל קהלי ישראל בסכנה, אולי צריכים להרוג את הבן אדם הזה, כי מסכן את כלל ישראל, זה ויכוח נפש. ואז שוב חכמים החליטו שיגידו יצא תקלה, שמי ששם מטיל מום בקורבן, מגיע לו עונש מוות. אז ושוב יצא תקלה, לכן לא הרגו אותו. בסוף הסיפור מאוד ידוע, מסיים את הגמרא, שמרוב הניבות של חכמינו ז"ל יצא שהם לא הקריבו, ואז הקיסר יצא והחריב את בית המקדש, ואנחנו הלכנו לגלות. זה הסיפור של הגמרא. שמעתי פעם אמרה עוצמתית מאוד, ומאוד יסודית בסוגיה הזו של בן אדם לחברו שגרם לחורבן בית המקדש. והאמרה זה בשם המהר"ל מפראג, וראיתי זה גם בשם המהרש"א. שימו לב איפה הוא עשה את המום. כתוב שהוא עשה את המום בניב שבשפתיים או בדוקין שבעין. מה היה החטא של הדור? מהמר"ל היו בעלי לשון הרע, שזה בעצם הגורם של שנאת חינם. שאיך מדברים לשון הרע? על ידי השפתיים. איפה הדבר השני? זה הנושא של הדוקין שבעין, שזה עניין צרות העין, שאדם לא מפרגן לשני, שעל ידי זה גם מגיעים לשנאת חינם. אז שואל המר"ל, היהודי הזה רצה לעורר את הנושא הזה של היחד של הדור, שיהודים לא מקפידים על עניין של העין טובה והפה, הכוח הדיבור שלנו לדבר מילים טובות אל הפוך פוגעים אחד בשני, וזה מה שהוא רצה לעורר כתרוג. ולכן שהמלך יביא את הקורבן ולא יקריבו, ככה הוא יעורר את הכתרוג הזה. לכן הוא תעשה את המום דווקא במקומות האלה. שואל המר"ל, למה לא שולחו להסביר לקיסר את הסיבה? למה שהם לא מקריבים את הקורבן? אומר המר"ל שהקיסר לא היה מבין, כי גוי לא יבין כזה דבר דינות. מה היה צריך להסביר לו? איך אומרת הגמרא? שאצלהם זה לא מום, אצלנו זה מום. מסביר המר"ל, העומק כאן, שאצל גוי מי שמדבר מילה או לא מפרגן עם העין שלו, אין לו עין טובה, זה לא חיסרון, לא פגעתי בשום דבר, לא עשיתי רע למישהו, זה רק דיבור, זה רק חוסר פרגון. גוי לא יכול להבין את היחידיות של עם הנבחר, של כלל ישראל, שכלל ישראל עם הנבחר ושומרים על העיניים. יש פרגון, יש פה, כוח הפה של התפילה, של לחזק מילה טובה אחד לשני. לכן החכמים אמרו שזה הדבר שהם ציפור נפשנו, אנחנו לא יכולים לוותר על דבר כזה. לכן שבאם אנחנו נקריב את הקורבן הזה, החכמים אמרו עדיף יחרב בית המקדש ולא ייפגע את העניין של העין טובה וכוח הפה, כי אם ישחטו יגידו כאילו שזה לא דבר חשוב. על החכן חכמים הכריעו שכל הבית מקדש השכינה של רבי ישראל זה בגלל העניין הזה, ואם אין עניין של מידות טובות לא צריכים בית מקדש, לכן לא רצו להקריב את המום. ואז שאלו למה לא הורגו אותו, שאז יחשבו למה הורגו אותו, בגלל שהוא שם מום בקורבן, לכן הורגו אותו. אבל זה לא נכון, העיקר בגלל המסירה שהוא פגם בכוח הדיבור, בגלל הצרות עין והלשנה. וחכמים אמרו שוב יוצא תקלה, שלא יבינו את הנקודה העיקרית, שציפור נפשנו זה כוח העין והפה. אמרו עדיף שלא יהיה בית מקדש של עצים ואבנים, אבל עין טובה מילה טובה יישאר אצל כלל ישראל, כי זה היסוד של כלל ישראל, וזה הנחמה שלנו עד היום הזה, ורק בזה נוכל לעורר את הגאולה ובניין בית המקדש, אם נתחזק במידות האלה. בעזרת השם מחר אנחנו נתחיל להתעסק במידה הראשונה, מידת השלום. תודה רבה ולהשתמע.
תודה רבה לכבוד הרב אברהם סגל, ובזאת אנחנו מסיימים בתוכניתנו להיום. נאמר תודה רבה לאברהם ישחקוב, מוטי קופר, שימי ברוורמן, אלי מימונסי וכל החברים. מהדורת ימי בין המצרים כאן בקצב היום. תודה רבה לרבנים, הרב דוד ברוורמן והרב אברהם סגל. על הפינות המרתקות. מסיימים עם ארי גולדווג, שיר שנקרא סוף דבר, יחד עם מקהלת שבט חברים. אני הייתי יעקב בלוך. יש כאן בעזרת השם גם אחר. המשך האזנה טובה. בשורות טובות להתראות. טוב.
Yes, me twice of Shimmer. Keep it.